אנחנו דיברנו על נפש, רוח ונשמה. זה היה נושא. בגדול דיברנו על זה שהנשמה היא הצד האלוקי העליון, העצום שיש בכל יהודי ליהודי. אור של טוב, של קדושה, של תפילה, של רוממות עצומה שיש בכל יהודי ועמוקה בנשמתו. אבל הנשמה לא יוצאת אל הפועל אלא על ידי עולם הרוח. אני אתקן את המשפט. הנשמה, זה היה אולי הנושא של הפסקה פה, הנשמה, רבדים מאוד מסוימים שלה מתגלים בנפש. וכדי שהנשמה תתגלה יותר ויותר, אנחנו בונים את העולם הרוחני. עולם הרוח יונק מהנשמה על ידי עולם הרוח, לימוד תורה, תפילה, עבודת השם, מצוות. אנחנו יונקים מאור הנשמה. כל אחד מאיתנו יש לו אוצר אדיר של קדושה. אבל כמה אנחנו יונקים מהאוצר הזה, זה תלוי בעולם הרוח. עולם הרוח יונק ומלמד אותו לשאוף את הערת הנשמה לתוכנו. ואז איפה הערת הנשמה מתגלה בסוף? בנפש, שזה האישיות. ברצונות שלנו, בשאיפות, במחשבות, ברגשות. הנפש מתמלאת בקדושת הנשמה. זאת אומרת, הרוח, שזה האבן השואבת, המעיין שמזרים מהנשמה, מהאור האלוקי האינסופי, אל תוך האישיות, זה העולם הרוחני. וכשאנחנו מניעים את העולם הרוחני, לומדים תורה, תפילה, מצוות וכו', אנחנו פותחים את הצינורות שיותר מקדושת הנשמה יופיע בתוך האישיות שלנו. יותר מחשבות, יותר רצונות, יותר רגשות. עולם הנפש, שזה, דיברנו על ארבעת הכוחות המרכזיים שלו, שכל, רגש, רצון ודמיון, יש לכל אחד כוחות עצומים בנפש. אבל כמה הם מתקדשים, כמה הם מתמלאים בטוב הנשמתי, זה תלוי בעבודה רוחנית של עולם הרוח. בסדר? זוכרות ככה את המושגים דיברנו? בסדר? אז כדי ככה לתת לזה סגירה ככה, ונראה פה פסקה מהכבשים, כמה משפטים, ואנחנו נעבור ואנחנו נראה מה הפרק הבא שמונח על היסוד של הפרק הזה. אומר הרב מקור 3, כשבאים לידי הכרה של המגמה הצילית של העסק בתהילת השם. אנחנו באים להכרה איזה מגמה אצילית אנחנו עוסקים. אנחנו לא באים לבנות חיים פרטיים, אנחנו באים לאיזה מגמה גדולה של תהילת השם, להאיר את אור השם בעולם. עומדים בזה, לומדים את זה בלימודי אמונה, מתרוממים למבט האלוקי, למגמה העליונה של החיים שלנו. הנשמה מתגדלת, האורה העליונה שלה מתאדרת ומבקת בזיו תפארתה בכל החלי החיים כולם. אנחנו לומדים אמונה בלימודי האמונה שלנו. אנחנו מגדילים כל הזמן את המבט. ממבט שרואה את החיים הפרטיים ורואה טוב כל אחד צריך להסתדר בחיים ויש לו משפחה ויש לו עיסוקים. פתאום לומדים על המגמה האלוקית של העולם. לומדים על החשבונות, זה הרבה הרבה יותר הגיוני, זה לא נשאר בשכל, אומר הרב. זה לא נשאר לנו רק בשכל, זה לא שאנחנו עכשיו רק חכמים יותר, אלא בעיקר איכות החיים שלנו. אנחנו יונקים עכשיו מאיכות חיים אחרת לגמרי. כן? הנשמה מתגדלת. משהו ב... אני לומד אמונה, אני לא אוסף ידע. אני מניח את האישיות שלי במקום הרבה יותר רחב. השאיפות משתנות, צורת החשיבה שלי משתנה, הרגשות שלי משתנות, כל מכלול האישיות. הנשמה מתעוררת על ידי לימוד תורה, לימוד אמונה, הנשמה מתעוררת לגודל. והגודל הזה עכשיו ממלא את כל האישיות, מעצים את כל האישיות. בסדר? תודה רבה וסליחה. אנחנו מסיימים פה פסקה מהדף הקודם ואז אנחנו ניגשים לדפים של עכשיו. תודה רבה. בסדר? מה הרב אומר לנו פה? משפט אחד שקראנו. אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים אמונה, אנחנו מתחילים לספוג אוויר פסגות. מחיים מצומצמים, שאדם חי את כל חייו בין הקניות לסופר, למוסך, לילדים, לצרכים השונים. הסיפור הוא מאוד מאוד קטן. אני לומד אמונה, אני מגדילה את הסיפור, אני נושם את אוויר פסגות. אני מבינה את כל העולם הזה באור חדש, ולא רק מבינה את העולם, אני מתחילה לחיות את העולם הזה באור אחר. הכל מתגדל, השאיפות מתגדלות, התפיסת עולם, הרגשות, הכל, כל המנטליות האישיותית. האוטם הרוחני, שאינו מניח לאותה הופעה של התהילה האלוקית להתפשט. אז מה קורה כשאני לא לומד את תורה? כשאני לא לומד אמונה, אני נשארת בציורים הקטנים של החיים, יש אוטם רוחני. אוטם רוחני שאת מה הוא חוסם? בין מה למה? לפי המושגים שלמדנו. אוטם רוחני בין מה למה? בין הנשמה לנפש. ואני לא נפתח לכל השאיפות הגדולות האלו. הנפש שלי ממשיכה לתפקד, יש לי עדיין רצונות, רגשות, מחשבות, אבל זה לא מתוך העולם הנשמתי הגדול. אלא נוצר אוטם, נוצר איזה חיץ, איזה חסום, מחסום ביני לבין הנשמה שלי. אבל כפי שדברים רוחניים אחרים התפשטו, גורם הוא שרק הנפש, בעלת התנועות החיים והרגשות הטבעיות, והרוח המתעורר ומצייר את הדימויים והתכונות הנפשיות העולמיות, הם התגדלו. ורק לאורם הכהה יואר בטרקלין של החיים. יש מצב של חסימה. חסימה בין מה למה בין הנפש לנשמה. חסימה לא קורית בגלל שאני לא... רק בגלל עבירות, אלא פשוט לא פתחתי אותה. אם אני לא לומד תורה, לא לומד אמונה, אני נשאר במבט הקטן, המצומצם. עכשיו, הנפש לכשעצמה זה דבר מאוד גדול. גם אדם שלא לומד תורה, יש לו נפש, יש לו כישרונות, ויש לו עולם שהמון התעניינויות והרחבת אופקים. כל זה זה גם סוג של אור. האור שנמצא בנפש מצד עצמה. אבל הרב קורא לזה אור כהה. אור חשוך. בלשון בעל התניא, אור נוגה, אור נוגה כזה. כמו נר לעומת שמש. ככה מאירה הנפש כשהיא לא מאירה מהארת הנשמה. אז יש לנפש אור מצד עצמי. אבל הרב אומר, זה אור נוגה, זה אור כהה. אבל אור זה, וזה אולי המשפט שאליו רציתי להגיע, אף על פי שכולל הוא הרבה מן המדע, ומן השירה, ומן הסדר החברותי, ומבניין העולם, אנחנו מדברים פה על אדם אינטליגנט, הוא אוהב שירה, הוא אוהב ספרות, הוא אוהב מדע, כל העולם הרוחני, קרא לזה העולם הרוחני של עולם החול. בסדר? העולם הרוחני של עולם החול, מוזיקה, ספרות, אומנות, אדם אינטליגנט, רחבות אופקים עם מדע, שירה, סדר חברתי, בניין העולם, מן הביקורת ומן ההשקפות השכליות המעשיות, כן, מה זה השקפות השכליות המעשיות? הוא דן איך נכון לבנות את החיים בשיטה הזאת, בשיטה הזאת, כן, יש לו כל מיני אידיאלים, איך להתייחס, כן, שמאל, ימין, כל הוויכוחים הרוחניים של עולם החול, וחלק מן הציורים של ההשכלות הרוחניות, אומר אף כל האור הזה, כל האור הזה של האינטליגנציה של עולם החול, הרוח של עולם החול, הרוח של עולם הנפש כשהיא לא יונקת מהנשמה, הגדרה היא חושך ואפלה הוא לגבי אורה של הנשמה, שהיא באה מההופעה של הכרח התהילה האלוהית. האור הזה הוא אור, אבל הוא אור שלעומת אור הנשמה הוא חושך. הוא חושך. ככה כשהחז"ל רצו לתאר את תרבות יוון, אז דרשו את הפסוק הראשון בבראשית. העולם היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים על פני המים, אז תוהו זה מלכות רומא, תוהו זה מלכות בבל ובוהו זה מלכות פרס, וחושך זה מלכות יוון. שואל המהר"ל, חושך זה מלכות יוון? זה המלכות שהביאה לעולם את כל הפילוסופיה, את אריסטו ואת חבריו, את המדע ואת הספרות ואת את הפואמות ואת ההצגות ואת כל ה... חז"ל אומרים, וחושך זו מלכות יוון. למה? כי דווקא שמה עלולה להיות ההטעיה, שאם אנחנו נסתפק באור החשוך הזה ונחשוב אותו, אדם לא יכול בלי אור, אבל נחשוב אותו בתור האור שמספק אותנו, זה עלול להיות הדבר שיחשיך את חיינו. להסתפק ברוחניות החילונית, ברוחניות של הנפש, שהיא מתעניינת בחיים, במדע, בספרות, שזה דבר טוב, זה דבר חיובי, אבל הוא חושך לעומת אור הנשמה. ולכן זה ההבדל, כשאנחנו על ידי לימוד תורה ולימוד אמונה נפתחים למימדים האלוקיים של נשמתנו, ולא רק לאור הסחלדני הנפשי שקיים בנפש מצד עצמה, אנחנו נפתחים, זה ממש לעבור מחושך לאור, למרות שאינטליגנציה אנושית של עצמה, יש בה אור, אבל אור מאוד מאוד חלוש. שאם האדם יסתפק באור הזה, האור הזה לא יוכל לתקן את החיים. האדם יישאר כל הזמן בחיים של חושך, של שנאה, קנאה ותחרות, עם הערות רוחניות מקומיות שמנסות להשתלט ולא מצליחות, כמו שאנחנו רואים את העולם כמו שהוא נראה. עולם עם הרבה אינטליגנציה, הרבה אור של יוון, הרבה חוכמה ורגש ומדע ופילוסופיה, ועדיין השחיתות והרוע והאגואיזם הם השולטים בעולם. כי לא נפתחנו אל האור הנשמתי, מספיק, עדיין. אל האור הנשמתי של אור האלוקי שלך. בסדר? ולכן עולם הרוח, עולם הקודש, עולם של לימוד תורה, של לימוד אמונה, אומר, אי אפשר להסתפק באור של הנפש מצד עצמה, אלא לחבר את הנפש ליניקה מהנשמה. עד כאן, בסדר? טוב. שאלות? כן. יותר בכל? מספק אותנו במובן הזה ש... כאילו נשארים שם, כן? האם מספק אותנו במובן הזה שמרומם את החיים, להיות חיים לא פצועים, להיות חיים שאין בהם אירוע, שאתה פותח את הרדיו, אתה שומע רק כמה המציאות היא שלמה ושמחה ואידיאלית? בהקשר הזה זה לא. עכשיו האדם אומר, טוב, זה מה שיש, זה העולם, זה מסתפק בזה. אבל הרב אומר, אוי לנו, אם אנחנו נסתפק באור החשוב הזה. כי את החיים אנחנו לא נצליח לתקן, בטח לא עם ישראל. כן? זה ממש, זה כמו לנסות להניע מטוס ג'מבו עם מנוע של רחפן. אנחנו נועדנו להניע את העולם הזה ולתקן את כולו במדרגה האלוקית שלו. אם אנחנו מסתפקים רק באור הכהה שנמצא בנפש מצד עצמה, אז כל העולם הוא נעשה הרבה יותר קודר, וממילא לא מצליח לתקן את כל התיקונים העצומים שהעולם הזה אמור להכין בתוכו. כן? אז האדם יכול, גם להסתפק בלי אור בכלל, יכול להסתפק להיות רק תאוותני וגשמי, אבל החיים יהיו, ככל שאדם כן, מונע את האור מהעולם, העולם עשה חשוב, וחשוב, זה אומר פצוע וחבול ורע. כן? עכשיו, להיות ממש בלי אור בכלל, האדם לא יהיה מוכן. אבל להסתפק באור היווני, באור האנושי מצד עצמו, זה כבר פייט. זה כבר, כן, זה כבר אהבה מינה. כמו מחשבה, לכן הרב אומר, כן, שבטח הוא בטח עם ישראל, אבל בהקשר הרחב זה כל העולם כולו. אי אפשר יהיה להסתפק בלי אור הנשמה. לכן כשאנחנו עוסקים בתורה, את הפרצה הזאת, אנחנו לא באים, זה לא שהחילוני הממוצע, אנחנו נראות אותו בהכרח אדם רע ואדם, לא, אחות הוא מוסרי ואנושי וגומר חסדים לשכנה, אבל העולם לא יתוקן רק מהאור שיש בנפש מצד עצמו. כן, וזה, להשאיר את העולם באור החלקי, באור הכהה, זה ממש להשאיר אותו בניוון המוסרי שלו, להשאיר אותו בחוסר השמחה, בחלקיות הצולעת הזאת, עולם ששורד, ועדיין המרכז זה החומר, ועדיין האגואיזם, ועדיין... זה אלף פני העולם. כי לא שברנו את המחסום הזה, בין הנפש לבין מה שמעל הנפש, שזה הנשמה, שהיא כבר מעניקה לנו איכות אלוקית של טוב. איכות אלוקית שמרוממת את הכל למדרגה אחרת לגמרי. שוב, מה זה חושך? זה טוב, ודאי שעדיף לנו כאדם עוסק בעולמות האלה מאשר אדם שהוא לגמרי פרימיטיבי, גופני, בלי שום... ודאי, האדם שהוא... בסוף העולמות הרוח שבחול, הם מעדנים את האדם לעומת האדם היצרי והשפל. אבל לומר שזה מזון שהוא מספק בשום אופן. עכשיו, בהקשר הזה, זה לצום בין עם ישראל לבין האומות. כי אצל האומות, הרוחניות החילונית היא מאפשרת לחיות את מדרגת חייהן, לפחות כרגע, עד לבוא, שהיא לחיות את העולם בקווים מוסריים, קווי גזרה מוסריים, ולנהל את חיי החומר כמרכז. אבל עם ישראל, עצם נקודת המוצא הפנימית שלו, זה צימון משהו יותר רחב. שחיי החומר הם העולם המשני, הם העולם של הכלים, לעומת חיי הטוב האלו. וכשזה חסר בעם ישראל, זה כבר יהיה גימה הרבה יותר קשה. כן, זה ממש כבר, זה קיומי אצל עם ישראל. ומילא אמרו מה שאומר המדרש, כשעם ישראל לא מקבל את המזון שלו, לפעמים הוא נראה אפילו לגיוצה יותר ירודה, כמו שהנביאים הרבה פעמים אומרים. אנחנו יורדים לפעמים מתחת הגולים אפילו. אוקיי. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא. מה אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא? זה בעזרת השם מהדגש הכי זמן. לראות, טוב, אז צריך למלוק מהנשמה. ולמלוק מהנשמה עושים על ידי תורה ומצוות. תורה ומצוות מנביעים את אור הנשמה, את הקדושה האלוקית, אל תוכנו, אל הנפש. בהקשר הזה, אנחנו נרצה לברר מה היחס בין מה שאנחנו רואים לימוד תורה ומצוות לבין עבודת המידות. לבין עבודת המידות. אני רוצה לראות שזה מאוד מאוד קשור למושגים שלמדנו, כן, למושגי הנשמה והנפש שלמדנו, וזה השלמה מאוד מאוד חשובה לסוגיה, בסדר? מה היחס בין לימוד תורה ומצוות לבין עבודת המידות? האם אדם שלומד תורה, כן, לא יודע, אבל לומד בישיבה, לומד בכל, בחורה שלומד תורה, זה עצמו, הרי אמרנו, זה ממלא אותנו בקדושה, בקדושה של הנשמה. האם זה מספיק מצד עצמו? האם זה ממילא גם לתקן את המידות ואת כל המעשי, זה כאילו ירד עד לקצות האישיות? האם אפשרי דבר כזה שאדם ילמד תורה ועדיין יהיו לקויות בנפש שהתורה לא תתקן אותה? כן? או שזה לא, או שפתחנו את הצינור של הנשמה, זה אמור לתקן הכל. בסדר? מה היחס בין לימוד תורה לבין עבודת המידות? אפשר לומר שמה שעסקנו עד עכשיו בא להסביר שעבודת המידות לכשעצמה, העיסוק בנפש לכשעצמו לא יספיק. אמרנו, צריך איזו הערה הרבה יותר רגילה שבאה לנשמה. אבל מה קורה שיש את ההערה הזאת? אדם לומד תורה, יומם ולילה. האם לימוד התורה הזה לכשעצמו הוא מספיק? או שצריכה להיות גם עבודה נקודתית למטה, בעולם המידות, בעולם הנפש. בסדר? אנחנו נראה בזה כמה מקורות, וזה השלמה החשובה לדבר. אז אנחנו הולכים לספר שנקרא אבן שלמה של הגאון מווילנה, אדרה, קודש קודשים, ויש לו ספר על עולם הנפש. בעיקר הפרק הראשון הוא פרק מאוד משמעותי בנושא שלנו, היחס בין תורה לבין מידות. הגאון מווילנה כאן כידוע היה שר התורה, היה, כן, הרבה גילוי. על סיפורים עצומים, על המדרגות המוכניות שלו, שלפני גיל 13 כבר רצה לברוא גולם, הוא היה בידע את כל עולם התורה, כולל הנסתר, כולל מין נשמה כזו שהיא לא בסדר גודל נורמלי של לומדי התורה ועם ישראל, אפילו הגדולים שבהם. יש גאון אחד, משהו, הופעה פלאית שירדה לפני 230-240 שנה, ו עסק בכל התורה, בתנ״ך, בשולחן ערוך, בהערות בש"ס כמובן, אבל הספר היקר הזה, ספר קטן שהוא עסק בעולם הנפש, ספר מאוד מאוד מיוחד, ודווקא בגלל הגדלות והכתפיים העצומות שלו בעולם הקודש, בעולם התורה, כן, זה מאוד חשוב לראות מה הוא מדבר בנושא הזה של עבודת המידות. אני מתלבט קצת, אני חושב שאני אדלג על המבוא ואין לנו זמן לחזור אליו, בסדר, כדי שיספיק את עיקרי הדברים. המבוא זה גם לא, זה לא של הגאון מווילנה עצמו, זה מרב חיים ויטל. דברים חשובים, אבל בינתיים נתחיל מהפרק עצמו. ראינו כמה פסקאות מתוך הפרק הראשון של אבן שלמה של הגאון מווילנה, אז נקרא פה בפרק עצמו, פרק א', בסדר, יש לכם? כן, פרק א', אתם רואים איפה באמצע הדף, שקוראים במקום 2. פרק א', יבאר כל דרכי שבירת המידות הרעות בדרך כלל, שהוא שורש כל עבודת השם יתברך. עוד מבין למגדיר, הגדרה מאוד קיצונית. שעבודת המידות היא שורש כל עבודת השם יתברך. זאת אומרת, אני לא מבין, כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות, שהן כמו לבוש למצוות וכללי התורה. וכל החטאים מושרשים במידות, והמידות מושרשים בארבעה יסודות. ארבעה יסודות נעזור כרגע, אבל מה אומר הגאון מווילנה? כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות. הרי אמרנו שהכל זה נקרא מהנשמה, אבל ידי לימוד תורה, אדם יונק את קדושת הנשמה. הוא אומר פה משפט חשוב, בהרחבה זה, בהקדמה זה מורחב יותר, אבל בואו נסתפק פה במשפט, הוא אומר שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה. התורה והמצוות זה אור עצום, שאנחנו לומדים, אנחנו מורידים אור עצום, האור הזה צריך לבוש. הוא צריך לבוש, בלי לבוש הוא לא מפריע. והלבוש של התורה והמצוות זה המידות. זאת אומרת, כשאני נמצא, יש לי נפש, היא לא מתוקנת במידותיה, ואני לומד תורה ומצוות, ועוסק יומה ולילה, ש"ס, פוסקים, הגאון מבין היה, כל מי שהולך בדרכה, בדרכיו, זה ישיבת וולוז'ין קמה, בעקבות הגאון מבין, כל העולם הליטאי, החרדים, עם כל העוצרה והלהט של לימוד גמרא, אומר הגאון מבין, כל העוצמה האדירה של תורה, זה עוצמה אדירה שתתקן את העולם, שתרד ותוריד את כל האור האלוקי, אבל היא צריכה לבוש. ובלי לבוש היא לא יכולה ללכת. והלבוש שלה בתוכנו, היכול שלה להתלבש בתוכנו, היא הלידה בעבודת המידות. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים את עבודת המידות, אני מכשיר את הנפש שלי לקלוט את קדושת הנשמה. ואם אני לא עובד את עבודת המידות, אני יכול ללמוד תורה. אבל למשל, למה הדבר דומה? אני מוריד שפע גדול של מים, אבל לא הכנתי כלי. או יש לי חורים בכלי, וכל המים לא נשארים, נוזלים החוצה. עבודת המידות היא הכנת הכלי לקליטת קדושת התורה בתוכנו. יש פה שני חלקים שחייבים לבוא ביחד, ועוד מעט נסביר, לא, תראו, תדעו כמה גאון מבין, חריף בזה. חריף בזה מאוד. בעצם, אנחנו, אתם למשל, תסלחו לי על ה... אני לוקח, אני הולך לשנות הילדות, בואו נעשה עכשיו איזו בדיקה כמה בנות פה יודעות מה אני מדבר. יודעות מה זה? שהולכים לים ועושים פיקש? מי יודעת? מה? יפה? כל השאר ירושלמיות או איזה... הולכים לים, עושים כזה... הר כזה, נכון, קטן, ואז מה עושים? הולכים לחפור משני הצדדים, עד ש... זה נקרא פיגש, קצת השכלה, דיברנו לפני שצריך להכין את ההשכלה, נכון? זה נקרא פיגש. צריך לחפור את החפירה משני הצדדים, ואז המים יכולים לעבור, וזה אחלה, אפשר שם לעשות בלגנים וזה, אבל זה נופל, צריך לשפץ את זה. זה למגיני עניין, אני לא ארחיב עכשיו, זה סוגיה עמוקה מאוד. מה אומר לנו הגאון מבינה? צריך לחפור את החפירה משני הצדדים. כדי לפתוח את האטימות שיש בינינו לבין האלוקות, מצד אחד לומדים תורה, זה צד אחד של החפירה. כדי, כן, המים באים מהים, נכון? הים זה הנשמה שלה. המים באים מהים. אבל אם אני לא אחפור את החפירה מהצד השני, המים לא יעברו. יהיה סתימה. מה זה לחפור את החפירה מהצד השני? עבודת המידות. כשאני מכין את הנפש לקלוט את הקדושה של הנשמה, אז חפרנו את החפירה בשני הצדדים. מצד הנשמה למדנו תורה, מצד הנפש הכנתי את הנפש שתהיה ראויה לקלוט את הקדושה של הנשמה, ואז פלא פלאות. כל אישיות נשטפת במים הקדושים של התורה. אבל כשעשיתי רק חצי עבודה, וזה לא משנה איזה חצי, המים לא עוברים, או עוברים בצורה מאוד מאוד חלקית. אם אני אלמד תורה, אבל המידות שלי מקולקלות, ואני אראה באיזה רמה, בסדר? ממש תראו פה כמה מקורות מעניינים. אבל אם אני אלמד תורה והמידות שלי מקולקלות, יכול להיות שהמים לא יעברו, אולי יעברו חלקית, ואולי אפילו יעברו בצורה פגומה. ויכול להיות מצב כזה. נראה את זה בפנים. אם אני אלמד תורה והמידות שלי מקולקלות, ואני לא עובד שם, כל אחד המידות, ברוך השם, לכולם יש הרבה מה לתקן. אבל העיקר, תמיד בעבודת המידות זה אם אני עובד. אם אני נמצא בעבודה, אני נמצא במודעות, אני נמצא בתיקון. אבל אם אני אגיד, לא, מה פתאום? מה, אני לומד תורה, לא לומד תורה, לומד ש"ס, תנ"ך, לומד תורה, אבל לא לומד על עצמי. לא מתקן את המידות שלי, לא עומד מול המראה הרוחנית ובודק איפה אני נמצא. לא לוקח לעצמי התבוננות. לא, עבודת מידות, לא קיים עושים בעבודה של תורה, רק תורה. אומר הרב וילנה, אין לך לבוש לתורה, התורה לא יכולה להתלבש את זה. וכל עניין בתורה זה בסוף להתלבש בחיינו, כן? ויכול להיות מצב כזה שיהיה תקיעה. וגם הפוך, אני עבדתי עבודת המידות, אבל אני לא לומד תורה. אז איך אמרנו, זה היה הפסקה הקודמת של הרב קוק, זה אור כהה, אתה מסתפק באור כהה. חשוב מאוד, ודאי. אבל זה חיוור לעומת האור הגדול שכשאנחנו עושים את שני הדברים ביחד. בסדר עד כאן? הגדרה? נראה איך הוא... מגדיר את זה יותר, אבל כל הדעה הראשונית, כן? ולכן הוא אומר, כל החטאים מושרשים במידות. למה? כי אם המידות מקולקלות, אז כל, יכול להיות שאני עושה מצוות, אבל המידות כידוע, הן רוע בנפש. יש רוע בנפש, אם הוא מתגלה גם במעשים, המעשים הם ביטוי של הנפש. אני לא עושה שם את העבודה בשורש, בהכרח זה יתגלה במעשים. כן. או, מעולה. אז אנחנו עכשיו, ניגש לשאלה, שאלה מצוינת. בסדר? אני רוצה בדיוק להנגיד בין שני הדברים האלה ולנסות לראות מה הפתרון פה. גם בגמרא מבינה וגם ברב. לשם אנחנו חותים. מעולה. אבל אנחנו עדיין, עוד נגיע בעזרת השם היום אל התשובה. אבל קודם כל בואו נתקדם עוד כמה פסקאות. פסקה הבאה, פסקה ו'. מצד הגוף והנפש, האדם הוא גרוע מכל החיים. אבל מצד הרוח והנשמה גדול מכולם. תראו איזה משפט. אומר לנו הגמרא מבינה, אם בוודאי שהייחוד של האדם, מצד הרוחניות שלו היא אדירה. אבל אם יהיה ניתוק ולא יהיה חיבור בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, מצד הגשמיות הגסה של האדם, האדם מסוגל להיות יותר גרוע מבעל החיים. יש תופעות של רוע שנמצא אותם רק באדם, לא נמצא אותם אצל בעל החיים. תופעות של ניצול ושל אכזריות ושל סדיסטים ושל כל מיני תופעות אין בבעל החיים. בעל החיים גם שהוא טורף, הוא רעב, הוא לא טורף בשביל להרע למישהו, להזיק למישהו. אדם לפעמים כן עושה את זה. זאת אומרת, אצל האדם, הבעל חיים שבתוכנו, הוא לפעמים יותר גרוע מבעלי חיים. אלא מזלנו, ברוך השם, יש לנו את הצד הרוחני, שהוא לאלה הוא לאלה. אבל אנחנו מבינים כמה אדם מבין אומר, זה קריטי לחבר ביניהם. קריטי לחבר בין שני הצדים שלנו, מהצד החי והגשמי לבין הצדים הרוחניים, על ידי שני הצדים האלה של תורה ומידות. בסדר? והנה אנחנו מגיעים לשאלה ששאלתי. תראו מה אומר פסקאים. האם, אבל כן, בואו אני חוזר לשאלה, אבל התורה מעדנת מצד עצמה. לכאורה, תורה מעדנת את הנפש. אז איך אנחנו אומרים פה שיכול להיות שאתה ללמד תורה והמים לא יעברו? האומנם? אז הגאון מבין לה, יש פה הגדרה. אומר הגאון, יש מיני פחיתויות באדם, פחיתויות הכוונה, לקויות מוסריות מידותיות. יש מיני פחיתויות באדם שניצל מהם על ידי עשיית המצוות. ויש שאינו ניצול מהם רק בתורה לבד, ויש שאינו ניצול מהם רק כי הוא רואה לאשר, לאשר זה לתקן, המידות על ידי תוכחות מוסר, להפריש דרכיו הטובים מן הרעים. תראו איזו הגדרה מעניינת וחשובה. הגאון מבינה נותן לנו פה שלוש מדרגות. קודם כל אומר מדרגה הכי פשוטה, דע לך, מצוות לכשעצמם, אפילו בלי תורה עוד. יהודי שמקיים מצוות, זה כבר מתקן לו רוב מסוים במידות. עצם המצוות, בצד המעשי, כבר זה תיקון גדול למידות. עד רמה מסוימת, אבל ודאי כבר בזה יש תיקון למידות. למה? תנו לי דוגמה, איך מצוות מתקנות את המידות? נכון, צדקה וחסד וכל המצוות של זה. מה עוד? כיבוד הורים, כל המצוות. ברכה, ברכות, מתקן את המידות? ברכה על האוכל, ואיך זה מתקן? מה? הכרת הטוב. עידון של... אתה לא בא לאוכל ישר מסתער, נכון. יש פה המון המון רווחים מידותים שאנחנו לא שמים לב איך המיד... כזה שההורים שלנו אמרו לנו, הנה, יופי, אתה רוצה גלידה? יופי, איזה גלידה בשרית? אוכל את הבשרית? וואו, שהבן אדם אכל את הגלידה עוד שנייה כבר. איזה עידון יש בזה, איזה שליטה, איזה התבוננות, איזה... זה ממש, ממש עבודה פנימית של שליטה, של תיקון, של הבנה, שאורך, אוכל זה דבר משמעותי. המון המון תיקון, נטילת ידיים, צריך לבוא לאוכל מתוך נקיות, מתוך טהרה. בלי לדבר בכלל, יהודי פשוט מקיים מצוות כבר רבדים משמעותיים של תיקון מידות יש בזה. זה רוע ראשון. ולכן אומר הגאון מווילנה, יש פחיתויות מסוימות שכבר המצוות תיקנו. אבל, קומה שנייה, יש קומה יותר עמוקה נקרא לזה של פחיתויות מוסריות, של בעיות במידות. שאינו ניצול מהם רק בתורה לבד. כאן כבר המצוות לא יועילו מספיק. צריך השפעה יותר עמוקה, ואז אם ילמד תורה, התורה תתקן. בסדר? אז התורה ודאי מתקנת יותר מאשר המצוות לכשעצמן. כי ההשפעה הרוחנית יותר עמוקה. אז בוודאי, אדם, איש, אישה, לא משנה, נמצא בתהליך של לימוד תורה, אין ספק בדבר שזה ככה אמור להיות, אם הוא לומד תורה מתוך קדושה ומתוך מגמה אמיתית, חייב לבוא לידי ביטוי במידות שלו. כן? בבן אדם לחברו, בגישה שלו לעם ישראל, בגישה שלו לחסד, לכל דבר. חייב להיות לזה ביטוי במידות. ולכן זה רובד עמוק יותר שאין במצוות. אבל רובד שלישי. ויש אינו ניצול מהם, גם אם הוא ילמד תורה, יש רובד שלישי שהוא לא ינצל ממנו, אלא אם כן, יתקן את המידות על ידי תוכחות מוסר. להפריש דרכיו הטובים מן הרעים, עבודה נקודתית על הנפש שלי. לא ללמוד רק על ספר יחזקאל, ולא רק על ברית בין הבתרים, ולא רק מערב, ולא, אלא כשאנחנו עוסקים בעבודת המידות, אומר הגר"א, הנושא הוא אני, להפריש דרכיו הטובים מן הרעים. איך אני עומדת מול עצמי? אני מתבונן ולא עומדת. אבל הפעם זה לא לימוד רק תיאורטי, זה לימוד עליי. על המקום שלי, ועל עבודת הנפש שלי, אני דור. זה בעזרת השם יהיה, אנחנו נעסוק לשיעורים הבאים, כן? הנושא של עבודת המידות. אז אנחנו עושים פה איזה פרק בין הנושא הקודם של נפש ברוך נשמה לבין הנושא הבא. ופה אומר הגאון מוילנה, לא זה יש רובד מסוים שגם אם אני אלמד תורה ועשה מצוות, כל התרי"ג מצוות, ואלמד תורה מהבוקר עד הערב. יש רובד מסוים של פגמים בנפש, שאם אני לא אעבוד עליהם נקודתית, אני לא אתוקן. מה? כל פגם בנפש יש לו, ברוך השם יש לנו נפש עם המון 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 כוחות ומידות, כל דבר תלוי בעומק שלו. יש פגמים שאני עוד אינם תורה וזה, כאן נעשה נכון כזה. יש מקומות יותר עמוקים, כן? וזה בכל מידה רב, יכול להיות בגאווה, זה יכול להיות בהתמכרות למראות אסורים, זה יכול להיות בעצלות, אם זה נוגע במקום עמוק יותר, כן? אני לא יכול להסתפק ולהגיד לעצמי, טוב, אם התורה זה יעבור. אני צריך להתבונן, אני צריך לשים את זה על השולחן, אני צריך ללמוד נקודתית על הנושא הזה, ואני צריך לעשות לעצמי תהליך של תיקון, של התקדמות. זה הדבר הכי נפלא והכי חשוב. הגאון וילנה, זה כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות, זה הלשון שלי. את כל מה שלמדנו, אידיאלים, כלל ישראל וכו', אם בסוף אנחנו לא מתרגמים את זה לאישיות והיכולת שלנו להתבונן, איפה אנחנו עושים תיקון, איפה אנחנו מתקדמים ואיך לאט לאט. אז אומר הגאון וילנה, מה שם יהיה מאוד מחסר? יחסר בתרגום של זה לתוך האישיות, לתוך החיים, ובשביל מה אנחנו לומדים תורה אם זה לא בסוף יתורגם לתוך החיים? אבל התורה בעצמה מתקנת. אומר הגאון וילנה, נכון, אבל גם לא נכון. נכון, אבל גם לא נכון, עד רובד מסוים. ועל הרובד הלא, שהתורה לא תתקן, תראו את הפסקה הבאה, כמה היא חריפה. אנחנו עלולים שם ליפול בגדול. וזו טעות מאוד נפוצה, לצערנו, שגם מסבירה לפעמים תופעות קשות שקורות, איך יכול להיות שאדם לומד תורה ועשה כך וכך. נכון? סיפורים מאוד קשים. ומאוד מזעזעים, אבל רגע, אבל אני לא לומד תורה. איך יכול להיות? קודם כל, אתה רוצה לעשות קריאה על כל סיפור כזה, אבל גם צריכים להבין את זה. גם מוילנה, אמרתי לכם, מוסר התורה, הוא סמכות הגבוהה ביותר. והוא אומר לנו שזה טעות. זה טעות לחשוב שלימוד תורה מצד עצמו, זה מין כזה, לחץ על כפתור נעלמו כל הבעיות. אם יש בעיות, ודורג ברוך השם, אין דור מורכב ממנו בעולם הנפש. כל אדם צריך להתבונן בתוכו ולעשות עבודה ולהתקדם בדברים שלו. אבל אם יש לקויות נפשיות, אדם צריך ללמוד להיות אמיץ. זה העיקר בעבודת המידות, לעבוד. אנחנו לא מושלמים בשום אופן, אנחנו משתלמים. בעיקר עבודת המידות זה לעבוד, זה להיות בעמדה של עבודה והתקדמות והתבוננות. ואז האדם נמצא במקום, ברוך השם, מקום מתקדם, מקום מתוקן. הוא לא מאפשר לנפש לצבור לקויות, רק להעלים אותה, לא, תטעו אותם, לא, לא, כל בסדר, מה תורה יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. מדחיק את כל השדים שיש לו במרתף, ובינתיים הם לא נעשים קטנים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כן? שהוא ישים לב אליה במיוחד, לומדי תורה, אנשים אידיאליסטים, שפאו, עם תורה, אז כן, אם אני יודע את כל השעס, אם אני יודע, אז זאת אומרת, אז הכל מכוח התורה יתוקה. שוב, ודאי, אמרנו, התורה היא שורש לכל התיקון, כמו שאמרנו, תחילת... אבל אמרנו שצריך להפור את החפירה משני הכיוונים, זה בדיוק הנקודה. מצד הנפש צריך עבודה נקודתית של עבודת המידות, מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת העצמות, מידת כל מידה להתבונן. עכשיו, תמיד אנחנו נדבר על זה במשך השיעורים ונזכיר את זה המון פעמים. עבודת המידות לא דורשת מאיתנו מחר בבוקר להיות מושלמים. דורשת מאיתנו עמדה נפשית של עבודה. עמדה נפשית של עבודה של חיים. אבל כשאדם נמצא שם, אז ברוך השם, דברים מתקדמים, גם אם זה לאט לאט, תמיד בנפש זה לאט לאט. אז הרב צבי יהודה היה לו משפט כזה שהוא אמר על עצמו שלקח לו 30 שנה לעבוד על מידת הסקרנות. תארגו אותי, מה יש לעבוד על מידת הסקרנות? אני לא יודע. יש לי כמה דברים קודמים בסדר העבודה, עוד לא הגעתי לך, אני לא יודע מה הוא. 30 שנה בן אדם עובד על מידת הסקרנות. טוב, עכשיו אני מכיר. אבל לא יהיו לי כל מיני שלהם, צרות שלהם, אנחנו צרות צרות עממיות. אבל זה בא לומר שעבודת הנפש זה עבודה לשנים. זה לא, יש משנת מדרשה לגמור עם כל הבעיות, עבודת הגאווה, עשיתי איקס, עשיתי בי, כל... לא, זה להיכנס למוד של עבודה של חיים. אבל מי שעובד, אז ברוך השם, יש התקדמות. ובטח ובטח לא ייצור מצב כזה של בעיות כאלה שהולכות ומצטברות וכבר מגיעות למצב לא טוב. וזה היה הפסקה הבאה, אתם תראו, הוא עוד יותר קיצור. עד כאן בסדר? כן. אם זה כל הדרש, מה השאלה? הם יכולים? למה לא? כן, אין הרבה... קודם כל, משהו תמיד יש, גם אדם שחי בפנימייה וגם אדם שחי בבית, יש לו אחים, יש לו הורים, יש המון עבודת מידות כל הזמן. כל הזמן. ואת צודקת שהקדוש ברוך הוא מגלגל לנו את המבחנים בהדרגה, ברוך השם. קודם פנימייה, אחת עם חתונה, אחת עם ילדים. האתגרים הולכים ועולים. אבל בתנאי שגם אנחנו נלך ונעלה, אז יהיה טוב. כן? אבל זה טוב שהאתגרים הם בהתחלה קטנים. נכון? טוב, זה נקרא תרגילנו בתורתך, עושים לנו תרגילים כאלה קטנים, בדרך לקרבות היותר גדול. אבל זה בסוף הבן אדם, עם זה אני יוצא לחיים. כל התורה זה הכלי נשק, זה כאילו, זה התחמושת, ועכשיו הכלי נשק שיראה את זה, שאיתו אני מופיע בעולם, זה עבודת המידות. אז עבודת המידות לבד היא לא תספיק, כמו שאמרנו, זה כמו נשק בלי תחמושת. כן, בלי התורה, בלי הקדושה של התורה. אבל גם הרבה תחמושת, בלי, עם נשק לא, שלא שינו אותו ולא איזה, גם כן חסר. בסדר? זה השילוב הזה, שילוב מאוד מאוד חשוב. ותראו את הפסקה הבאה, היא אולי החריפה ביותר. אומר הגר"א, גם מבין לה, עניין י"א, עניין התורה לנפש, דוגמת המטר לארץ. כמו, תורה זה כמו גשם. מה ההשוואה בין תורה לגשם? שמצמיח מה שנזרע בה, שם חיים או שם מוות. יורד גשם, אז כולנו שמחים, נכון? אבל זה מאוד תלוי מה יש בתוך האדמה, נכון? אם בתוך האדמה יש זרעים טובים, זרענו חיטה והשקענו ואדמה מלאה בזרעים טובים, אז וואו, הגשם הוא מדהים, יביא המון ברכה. השקענו באדמה, וכל האדמה מלאה רק בזרעים של קוצים, אז הגשם יעשה לנו בלגן. לא רק שהגשם לא יעזור, אלא חס ושלום יכול אפילו לגרוע. וכל זה משל, מה התורה פועלת על הנפש שלנו עם עבודת המידות או בלי עבודת המידות. אתה יודע, מבין את המשל? אדם שעבד עובד על מידות וזה, התורה תעשה מזה דברים מדהימים. תצמיח את כל זה לקומות מדהימות. כל יהודים כאלה צדיקים, כמו הרב דוב ביגון, הוא היה כזה מידות טובות וזה, בא ללמוד אצל הרב סיעודה, הוא למד תורה, וואו, זה כמעט סיבה לגבי מידות כל כך מתוקנות, זה תורה, איזה אור גדול שם היא.
איך התורה אבל לא עשית
את זה? או, מעולה. איך הגאון מווילנה אומר דבר כזה, שהיא גם יכולה חס ושלום לעשות הפוך. כן? בואו נראה את זה. נכון? שאלה מצוינת. כי הוא אומר, סתם חיים עושה מוות. כן, בתורה, מצמיח מה שבליבו. אם ליבו טוב, תגדיל יראתו. וכמו שאמרתי, תבנה אותו לקומה אחרת לגמרי של טוב. זה לא טוב קטן, כהה, כמו שאמר הרב קוק בפסקה הקודמת. היא תעצים את כל הטוב שבו, לטוב גדול ואדיר. אבל אם בליבו שורש פורה ראש ולענה, יש שם מלא שורשים לא טובים, קוצניים, והוא לא עובד על זה ולא כולי, יגדל התינה בליבו, זה יכול להגדיל את זה אפילו. כמו שכתוב, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, על ידי התורה הפושעים יכולים להיכשל אפילו עוד יותר. והנה. וכמו שאמרו, והנה פה הוא נותן לנו מקור בחז"ל, מסכת שבת, למיימינים בה, סמא דחיי, סם חיים, ולמסמילים בה, סמא דמותא. התורה, חס ושלום, למי שמסמיל בה, כמובן, לומד אותה בצורה עקומה, או עם שחיתות מוסרית, לא יכול להיות מצב כזה שהיא תהיה סמאות. זה מביא, וזה חז"ל. פה הגאון מביא לנו את המקום שלו. למסמילים בסם הדמות. אני אגיד רק את המסקנה שלו, אני אנסה להסביר איך זה יכול להיות. על כן צריך לפנות ליבו בכל יום, קודם הלימוד ואחריו, מייבוש הדעות והמידות, ביראת חטא ומעשים טובים. וזה מכונה בשם בית הכיסא, על זה רמזו והם שאמרו, בית הכיסא עדיף מכולו. פה הוא נותן הסבר מאוד מעניין, יש הרבה דרשות בחז"ל, כמה צריך ללכת, שהרבה הרבה צריך ללכת לבית הכיסא, להתנקות, אז הגר"א אומר כמו שזה נכון, צריך ללכת להתנקות בבית הכיסא פיזית, גם לנקות את הנפש מהדברים הלא טובים, לא פחות חשוב. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהתורה תצמיח דברים שניים? מכיוון שזה, לפי מה שלמדנו עם הנפש, כמו הנשמה, זה מאוד... זה מאוד מובן. אם אנחנו אמרנו שצריך לחפור את החבילה משני הצדדים. אני לומד תורה, אבל בפנים, בנפש, אני מלא בגאווה. מלא בגאווה. עכשיו, אבל לא גאווה קטנה. כן, אמרנו, יש חיתויות קטנות, התורה בעזרת השם שוטפת. הגאווה אובססיבית. כן, משהו עמוק מאוד. או חס ושלום, סטייה מסוימת. או משהו שהוא עמוק, הוא לא ברמת ה... אז התורה פה היא לא... היא לא תנגל את זה, או ברמה, כי זה בא מרובד אחר. אני צריך עבודה נקודתית על הנפש מלמטה. ואם אני לא אעשה את זה, אז אני יכול עכשיו להתמנות עוד יותר בגאווה. כי עכשיו אני גם יודע את כל השס, או בכלל גם צריך להשתחרר עוד יותר. העולם הרוחני הוא חייב את הכלי קיבול הטהור שיקלוט אותו כמו שצריך. כי אחרת אני... על גבי השאיפות העקומות שלי, על גבי זה אני בא ולומד תורה, אנחנו לא מחפשים ידענות, התורה לא מחפשת ידענים. התורה מחפשת כאלה שהתורה זולגת לתוך האישיות שלהם ובונה אישיות טהורה. בשביל זה צריך הכנה של הנפש. ולכן עבודת מידות צריכה ללוות את לימוד התורה כל יום, אומר הגאון מווילנה. זה עמדת נפש. ואנחנו שומעים את זה, ואמרתי לכם, הגאון מווילנה זה באמת הסמכות הכי גבוהה. וללמוד תורה כמו הגאון מווילנה זה מחנכים כל ילד במחוזות מסוימים. אבל לעבוד עבודת מידות כמו הגאון מווילנה, אני לא בטוח כמה מחנכים לזה. זה כל כך חשוב, הגאון מווילנה אומר, זה מה שיחזיק את התורה. זה מה שיחזיק את התורה, אחרי זה חס ושלום. אז אמרנו, ודאי, יש פיתויות שכבר המצוות עושים. יש פיתויות שהתורה מתקנת. אבל יש רמות אחרות שצריך עבודה נקודתית על הנפש. הרב קוק אומר אותו דבר, בואו ככה... אם יש מקום שאלות, אז אני רק אקרא פה בזריזות את המקור האחרון. תראו את המקור האחרון כמה דברים, הרב קוק אלו קשר גדול לגמרי מבינה. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את העמידות מכל מקום, אי אפשר לסמוך על זאת לבד. להכרח לעסוק בזיכוך עמידות ובתיקון המוסר ויחוד. דברים פשוטים וברורים, נכון? למה? כי כשאני עוסק בתורה, אני עוסק תמיד בדברים שמחוץ לי. אני אמרנו שאנחנו מספיקים את הנפש, שהיא לא תסתפק רק בדלת אמות המצומצמות, שתימד על אברהם אבינו, ועל ישעיהו, ועל בית ראשון, ועל חנוכה, ועל... לא, הכל, הכל, אנחנו מעשירים, מעשירים, מעשירים. אבל חייב להיות רובד אחר שבו אני עכשיו מדבר עליי, ועל התיקון של הנפש, לומד מספרים, לומד מאנשים, מתבונן, חושב, כותב לעצמי, לוקח לעצמי אתגרים. זה עבודה שהנושא שלה זה, אני כאן ועכשיו לא יחזקאל, לא הצהרת כורש ולא נצח ישראל. ואומר הגר"א, זה מאוד מאוד חשוב. זה מאפשר לנפש שלי להיות בתוך אותה אדמה שעכשיו התורה תבוא ותצמיח אותה לעילה ולעילה. כן, שאלות. אם יש. בסדר? קודם כל, זה אנחנו נעשה פה שינוי מלא. בגדול, בשני מקורות. מקור אחד, זה מתוך רבותיהם, ספרים השונים, ממסילת ישרים, ליד הרב אבינר, וכל מי שבאמצע. כן? לא מבין. אבל כאן נזדקק מאוד לעזרתו של הרמב"ן בעצה שלו, באיגרת הרמב"ן לבן שלו. איך אומר הרמב"ן? כאשר תקום מן הספר, לא זוכר את המילים המדויקות, שאל את עצמך מה זה אומר עליי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על, על עבודת המידות, זה כבר לא לומדים על עולמות עליונים בלבד, כאן כבר מתבוננים. זאת אומרת, יש לי 20 דקות ללמוד, אני 10 דקות לומדת, 10 דקות מתבוננת. או... עכשיו, וזה לא... המקור השני זה פשוט מתבוננות. עבודת המידות הרבה מאוד ניזונת מעמדה נפשית של מתבוננות. יש מידות שלומדים, לומדים מהספרים, אני יותר מבין את העיקרון, את הדקויות שיש בעבודת המידות, אורחות צדיקים, יש ספרים כל כך יקרים מהדברים האלה, אבל הרבה מעבודת המידות, לאורך השנים, לא חייב כל יום ללמוד ספר מוסר, אבל התבוננות, ההתבוננות על עצמנו, והחשיבה, איך הוא צריך לתקן, ואיך לתקן, אולי אני צריך ללמוד את הנושא הזה, אולי אני צריך להתייעץ עם מישהו בנושא הזה, אולי אני צריך להחליט שאני בשבוע הקרוב, בשנה הקרובה מתמקד בנושא. חשיבה והתבוננות הן מאוד מאוד חשובות בתחום הזה, לא רק על הלמידה מהספר. שני הדברים האלה. ואנחנו ננסה, והשיעורים הבאים קצת לדבר בזה קצת עקרוני, כן? יותר להוריד את זה ל... מה יש סיפור לנו נבחר מידע? נתבונן, נראה בעיקר במשך בדרכו של הרב קוק, כן? איך הוא מפלס את זה דרך. בהתחלה ניתן כמה עקרונות כללים, אחר כך נראה את המידות הספציפיות. בסדר? טוב, שאלות? חזק, קודם כל.